חברים רב שלום, יש לנו היום שאלות מכלי עולמי. נושא הראשון זה ביטול ועבודה בחושך. שאלה מספר אחד מבלטיה.
רגע, זה שאלות סתם? זה על כל דבר?
יש לנו שני נושאים שהם על עבודה של בקבוצה, ויש נושא של הכנס, כמה שאלות.
בסדר, בבקשה.
אז אנחנו מתחילים ביטול ועבודה בחושך. שאלה מספר אחד מבלטיה. אם אני מרגיש שקשה לי יותר ויותר להסכים עם הבורא או עם הקבוצה, מה אליי לעשות?
להיכנע. להרכין את הראש. להרביז את עצמו. לבקש מהם שיעזרו לך ממש להתחבר אליהם. לעשות כל מיני תרגילים כמה שרק אפשר שתוכל בכל זאת להתכופף לקבוצה. זה מאוד קשה. הבורא עושה תרגילים מיוחדים לזה עם בני אדם. לפעמים זורק אותו מהקבוצה, לפעמים מחזיר. זה בעיה. כן. לכן דיברנו שאדם צריך כמה שיותר מהר, כשהוא מגיע לקבוצה, אנחנו צריכים לבנות כזאת אווירה, כבר בקמפוסים, בכל מיני מקומות, שאדם שנכנס, הוא נכנס, חייב להתחיל עם כל מיני פעולות, עם כל מיני דברים, כמה שיותר להרבב אותו בכל מיני דברים. לא לתת לו ללמוד לבד, כמו סטודנט, כמו משהו, לא. ולהתחיל את זה כבר בקמפוס. הוא צריך לדעת שכל הלימוד, חוכמת הקבלה זה עשירייה, נקודה. רק בעשירייה יש חלק תיאורטי, לומדים, אבל מיד פרקטי מממשים בתוך עשירייה. כן.
כיצד לא מתבלבלים בין ביטול שהוא מתוך חשבון אגואיסטי לבין ביטול רוחני אמיתי?
בלבול הזה יהיה וקושי להבין, וזה ייקח כמה זמן, אפילו עם כמה שנים, עד שאדם יוכל להבדיל ביניהם. אין לענות. זה הכל אדם המברר.
שאלה מספר 4. מה זה אומר להיות בשמחה בעבודה? על איזה שמחה מדובר?
שמחה עד שכל עצמותיי תאמרנה. שאין מה שיכול למלות את האדם יותר מילוי הרוחני, שייכות לרוחניות, תענוג מההשגה, שזה בכלים דהשפעה קורה. אין כנגד זה שום דבר. אוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, מושכלות, דברים האלה בעולם הזה, כמה שהם נראים לנו ש אנחנו מוכנים לשלם על זה בחיינו, אבל זה בלתי אפשרי להשוות עם התענוג הרוחני. זה נקרא טעמו וראו כי טוב השם. הלאה.
שאלת המשך ממוסקבה. איך לשמוח בחושך? בבקשה, אם אפשר לתת עצות מעשיות או תרגיל שאיתו נעבוד.
בעולם שלנו יש אנשים ששמחים מחושך, קוראים לאנשים האלה איך? מזוכיסטים. כן, כולם מכירים. מה, איך? מה חשבתם?
הוא הלב.
נו, הוא הלב, בסדר. מזוכיסטים. כן, שעד כמה שרע לו הוא מרגיש, אצלו זה פשוט יש היפוך ברגשות. אבל אנחנו גם כן יודעים ש יש לנו חשבון הפוך. נגיד, אני מביא לחבר שלי איזה מתנה, והוא חבר שלי מאוד יקר. אז המתנה היא חשובה גם לפי המתנה עצמה, כמה אני השקעתי בה. יכול להיות שאני עבדתי חודש שלם כדי להביא לו את המתנה. יכול להיות שהבאתי לו מתנה הזאת, איזה דבר מיוחד שנמצא שם באיזה באוסטרליה שם, באיזה מקום. כן, זאת אומרת, חשובה השקעה. השקעה נפשית, פיזית. ולכן, כך אנחנו מודדים. מה השאלה הייתה?
ממוסקו מבקשים שתיתן תרגילים מעשיים לעבודה בחושך. איך לשמוח בחושך?
זה כבר משהו אחר. מה שאלת לפני זה?
איך לשמוח בחושך? בבקשה, אם אפשר לתת עצות מעשיות או תרגילים שאיתו נעבור.
אז אני יכול לשמוח בחושך אם אני עובד ומשקיע מאוד, כדי שיהיה לי מזה תענוג, אור, כדי שאני אביא לי מישהו מתנה, כדי שאני אקבל מזכורת, לא חשוב. זאת אומרת, חושך זה לא חושך. חושך זה חוסר חשיבות. המטרה. אני יכול לעבוד 10 שנים, כן, ולהיות שמח. כי יש לפניי מטרה מאוד מאוד רצינית, חשובה, שלהשיג אותה שווה ל10 שנים האלו. זה הכל תלוי בערכה. לכן חושך זה חוסר ערכה. חוסר חשיבות, חוסר גדלות. זה החושך. אין יותר. הבורא קטן, יש לי חושך לעבוד אותו. קבוצה קטנה, לא יכול לעבוד איתם. אבל אם זה קבוצה גדולה, קיבלו אותי לקבוצה. כל כך, אפילו לא ציפיתי, לא חלמתי, קיבלו אותי. באיזה מרץ, באיזה שמחה אני מגיע. זוכרים את זה או לא? מה קרה אחרי שבוע, שבועיים, שלוש, ארבע וכו'. ניב, אני זוכר איך שאתה הגעת ברכבת מהאשדוד שלך. נו, זהו, הכל נעלם. אז אנחנו רואים כמו שהמתחילים, מוכנים לכל דבר. אז הכל תלוי בחשיבות. אין חושך ואור. חשיכה כאורה יאיר. כן.
מלונדון. איך אנחנו נלחמים במצבים בהם שאנחנו מרגישים שהבורא לא שומע אותנו?
מצד אחד, אין עוד מלבדו, ובוודאי שהוא שומע, כי הוא פועל. הבעיה שלנו בשאלות האלו, שאני אולי יכול לשייך לבורא חצי ממה שנעשה, אבל חצי השני, לא חצי הראשון. אני מרגיש רע, ואני פונה לבורא, תעזור לי שלא יהיה לי רע. בחייך, זה לא עשה לי רע, הוא עשה לי רע. איך אני פונה בחזרה אליו? אם הוא רוצה שאני אפנה אליו ועשה לי רע, בסדר, אז אני פונה אליו. אבל קודם כל אני צריך להגיד לעצמי, לגלות לעצמי, שזה הכל עושה הבורא. אני הראשון. אחרי שאני בטוח שזה הוא הראשון מה שקרה לי, אז מתוך זה אני כבר מתחיל לפעול. מתוך זה. יכול להיות דבר הכי קשה והכי גרוע שיש בעולם. הוא עושה. אין מישהו יעשה חוץ ממנו. הלאה.
שאלה מדרום אפריקה. איך אנחנו מדברים עם החבר ששומע עצה מערב בצורה שונה ממה שקבוצה שומעת?
צריך להסביר. מה אתה מחפש שם? תן לנו ללמוד. עוד הפעם.
איך אנחנו מדברים עם חבר ששומע עצה מהרב בצורה שונה ממה שהקבוצה שומעת?
תנסו יחד לדבר, יכול להיות שהוא באמת לא מבין את הדברים, ומהקבוצה, אבל תעזרו לו להתקלל בקבוצה, הוא יתפוס אותו קו כמוכם. יותר טוב לטעות עם הקבוצה, מאשר להיות צדיק לבד. אני אומר ברצינות. לקבוצה צריכים להתקלל בעיניים עצומות, זהו. להיזרק לשם וזהו. ואם אני צודק, 100% צודק. זאת אומרת, זה בטוח. מה כתוב על זה? אפילו כל העולם אומר לך צדיק אתה, כן? תהיה בעיניך כרשע. זאת אומרת, אין לך בדיקה שאתה צודק או לא צודק, אפילו כל העולם יגיד לך. כן? אתה חייב להתקלל בקבוצה, כי בקבוצה אתה מגיע לרמה הבאה, רוחנית, של תפיסת המציאות. אתה יכול להיות חכם, זה נקרא חכם בלילה, כי אתה בחושך. אתה יכול להיות חכם במצב שלך עכשיו, וצודק ב-100%. אבל כשאתה נכלל בקבוצה, אתה עולה רמה. אתה מגיע לדרגה רוחנית. כי אתה נכנס בעשירייה, בהוויה. ואז כל החוכמה שלך שנשארת למטה, אין לה שום ערך. ברור. לכן קבוצה חייבת לעבוד על האדם הזה, למשוך אותו לקבוצה, ולהסביר לו את הכרחיות הדברים. זהו. והוא חייב בכוח להתקלל, ולוציא מעצמו כל החוכמות. וככה, כמה שיותר עם הראש ריק להיכנס פנימה. אז יהיה חכם. כן. אתה שומע עניף?
כן.
זה לא עליך, אני מתכוון למישהו אחר. כן.
שאלות בנושא מתנות לחברים. שאלה ממקסיקו. מהי מתנה הטובה ביותר לחבר?
תראה לו שאתה אוהב אותו. מה הוא צריך? הוא צריך תמיכה ממך. תבוא אליו ותגיד, אני בכל דבר אני אתמוך בך. תמיד. זהו. בדרך שלנו אתה יכול לסמוך עליי. כך צריך כל אחד להגיד לשני. וברור לכל אחד שהוא לא יכול, וברור לכולם שזה הכל אולי מילים, אבל תראו עד כמה שזה עוזר. כי במאמץ הזה להגיד כבר, יש שם אור העליון. כך זה עובד. הלאה.
מה זה נקרא להשקיע בחברים בצורה פנימית ובצורה חיצונית?
בצורה חיצונה זה יכול להיות שמה שאנחנו עושים, סעודות, חגים, כל מיני דברים. ובצורה פנימית זה שאני מתפלל עבורם. המתפלל עבור חברו זוכה תחילה. זה חשוב. לא שאני זוכה תחילה ולכן אני מתפלל עבורו. זה לא נקרא שאני מתפלל עבורו, אני מתפלל עבור עצמי. זה ברור?
כן.
מישהו שם אמר כן. טוב. אז מתפלל עבור חברו שאני רוצה באמת להגיע למצב שאני מתפלל עבורו. ואין כאן עבור עצמי. אז באמת זוכה תחילה, מקבל רוחניות. כן.
שאלה מארגנטינה, האם אני קובע את הרצון של חבריי וכיצד?
אני לא יכול לענות על השאלה הזאת. אני קובע רצון של חבריי? זה מערכת, אני מעדיף לא לדבר, בצורה כזאת לא. יש בזה משהו, מה שהוא שואל, אבל לא רוצה לברר את זה בינתיים. זהו.
יש לנו מספר שאלות ממוסקבה, אז בבקשה, וסי.
У нас сейчас идет большая подготовка к конгрессу. Есть команда, которая готовится к урокам и фокус-группам. Туда вошли товарищи из Санкт-Петербурга, Киева, Петахтиквы,
Москвы.
И вопрос по фокус-группе.
Шелал ли габек вуцот амикуд?
Так как у нас абсолютно новый конгресс, возможно, у нас получится реализовать, чтобы на каждом уроке была новая фокус.
Иван, сейчас закинь из хадаш, и אנחנו מקווים שיצא לנו כך שבכל שיעור תהיה קבוצת מיקוד חדשה.
Которая говорит на новом языке, шесть
уроков. Тדבר בשפה חדשה, שישה שיעורים בשש שפות.
В чём ответственность фокус-группы, как товарищам, которые будут в фокус-группе, лучше подготовиться?
Моя ответственность של קבוצת המיקוד ואיך נכון אותו יותר לחברים שנמצאים בקבוצת המיקוד להתכונן לזה.
אני אגיד לכם, גם כן קיבלתי אתמול מכתב בקשר לפוקוס גרופ, אני כן גם כן חושב שזה טוב אם יהיו לנו פוקוס גרופ שונים, וגם כן שאפילו באותו שיעור אפילו שיהיו כמה פוקוס גרופ. אלו ואלו ואלו, לא חשוב. כן, לכל שאלה יכולה להיות פוקוס גרופ שונה. למה אני חושב שכדאי לנו כך לעשות? בכל מקום שיש שם יותר משמונה גברים, יכולה להיות פוקוס גרופ. בכל מקום. יש לך איזשהו מקום, לא יודע מה שם, נידח, איזשהו עיר, איזה עיר? סמרקנד. בסדר. יש שם שמונה גברים, תעשה גם שם פוקוס גרופ. למה? אתה תגיד להם עכשיו, אם אתם רוצים להיות פוקוס גרופ, אתם צריכים להכין שמונה אנשים שלומדים, שיבואו אליכם, כן? ויהיו עם המיקרופון, עם כל מיני דברים האלה שצריכים לשידור. כי אנחנו בונים את הכנס הזה, העיקר שנקבץ כמה שיותר אנשים מכל מיני מקומות. כן? ויש כאלה. כן, ראיתי אתמול מוורשה, כן? כן, כן, היו חבר'ה, גם כן יכולים. יש להם, לא במקום איפה שהם גרים, כל השמונה או עשרה אנשים, אלא מסביב, כן, לאיזה 100 קילומטר מהם. נו, אז מה? שיבואו. שיבואו ויהיו פוקוס גרופ. לכן, כמה שיותר. אם אנחנו נקבל מ-40, מ-50 מקומות, תגובות כאלה שיש להם פוקוס גרופ, אנחנו מקבלים אותם. זהו. זה דבר אחד. דבר שני, הפוקוס גרופ הזה, נגיד, היא סך הכל פועלת, נגיד, רבע שעה, 20 דקות, אחר כך פוקוס גרופ אחר, פוקוס גרופ אחר, פוקוס גרופ אחר. ולכן זה לא נורא שהם קצת חלשים או קצת יותר. אני שואל שאלה. אני תמיד שואל שאלות. ומה שהם אומרים, מה שכולם שומעים, זה כבר תוצאה, תוספת. בהתחלה יש לך פסוק, קטעים האלה אני עוד מסביר, לפני זה, אחרי זה, ואחר כך שואל שאלות. זה לא נורא, לא תלוי, זה לא תלוי כל כך בגובה של החברים בפוקוס גרופ. אני רק בעד לעשות אותם בכמות כמה שיותר. לזה מוסקבה צריכה לדאוג. לא רק מוסקבה, שם, שם יהיו פוקוס גרופ בספרדית, בצרפתית, בגרמנית, שיהיו ככה. כן.
Но если идея конгресс...
אנחנו רק רוצים לדעת מראש על זה, כי אנחנו אחראים על התרגום. אז להיות מוכנים לזה. כן.
Ну, мы выясняли, что в соответствии с тем, что нам сказал технический отдел, и то, что вот вы писали... Что на каждом уроке будет не одна, а три фокус-группы.
בכל שיעור יהיו לא קבוצת מיקוד אחת, אלא שלוש שידברו.
שלוש אני לא כתבתי. מצדי שיהיה עשר.
А если идея конгресса предполагает, что слушателей быть не должно, все должны быть участниками и как бы включены в семинар.
И район של הכנס הוא שאין מאזינים, אלא כולם צריכים להיות כלולים בתוך הסדנה, בתהליך, הם משתתפים.
בטח שזה הכי טוב. כן.
Ну а в чем тогда роль фокус-группы?
Им как ма תפקיד קבוצת המיקוד?
אז כולם יהיו פוקוס-גרופ. בכל מקום. כולם מדברים, כולם דנים, ופוקוס-גרופ זה כאילו... אלו שנמצאים בכל זאת, ויש כאלה הרבה, שהם בודדים, אז הם ישמעו את הפוקוס גרופ.
Ну и сейчас идет подготовка. Какой результат мы ожидаем от конгресса? Есть... На чем сейчас должны сосредоточиться на этапе подготовки?
Есть сейчас шлав של הכנה, אז מה התוצאה מצופה מהכנס, ובמה להתרכז בשלב ההכנה?
כנס צריך לתת לנו התרחבות לכל הכיוונים, שאנחנו נחבר לכנס אנשים הכי הכי רחוקים מאיתנו, שהשתתפו בו בכל הצורות. זה לא כנס מקומי, זה כנס וירטואלי. וירטואלי זה כל אחד יכול להיות. זה דבר אחד. גם כן שאנחנו נלמד בכנס דברים שהם יסודות של חוכמת הקבלה. והיסודות האלה הם חשובים מאוד, והם, נקווה שאנחנו נשמע ונקלוט אותם כבר בדרגה יותר גבוהה. חיבור שאנחנו כל כך עכשיו עובדים על זה, מצפים מכולם שאנחנו נצטרף לעשיריות. אני חושב שאנחנו נוכל להצליח בזה. ואחרי זה יהיה לנו הפצה. אנחנו צריכים לצאת להפצה. לכן כן, זה גם כן סיכום ממשהו שהיה ותחילה למה שיהיה, להפצה עולמית. העולם מתקדם מהר מאוד לכאלו מצבים שאנחנו חייבים להחדיר בו את הידיעה על חוכמת הקבלה, על התיקון. לכן כנס זה התחלה לתיקון העולם, ממש. כן.
В начале этот конгресс планировался физически в Москве.
בהתחלה כנס תוכנן ככנס פיזי במוסקבה.
Потом русскоязычным виртуальным с центром в Москве.
אחרי זה במרחב הווירטואלי שמרכזו במוסקבה.
Потом виртуальным мировым, но с фокусом на русскоязычном.
אחרי זה כנס וירטואלי עולמי בדגש על קבוצות דוברות רוסית.
Теперь абсолютно мировым.
עכשיו כנס עולמי באופן מוחלט.
Как московской группе правильно принять эту уникальную возможность для отмены?
איך קבוצת מוסקבה יכולה לקבל את ההזדמנות המדהימה הזאת לביטול ולחיבור עם הכלי עולמי?
אני מאוד שמח לראות מהצד עד כמה שקבוצת מוסקבה משתדלת להתקפל, ואומנם שזה קשה, הם גפתנים גדולים, אבל זה פועל לטובתם. אני לא חושב שלא נשאר להם עבודה בכנס. בכנס וירטואלי נשאר הרבה. זה שיהיה כנס וירטואלי, אנחנו החלטנו כבר מזמן. אני לא יודע. לי נראה שיש הרבה עבודה. עבודה ארגונית, וירטואלית, למוסקבה נשארת. אז צריכים לעשות. מה היה אם היו מקבלים שם 1,000 איש באיזשהו מקום שם בפרברי העיר? נו, ומה מה, מה, מה מזה? כמה אנשים לא היו מגיעים? כמה אנשים לא היו מתארגנים? אנחנו במקום זה צריכים לתת ממש תשומת לב, לחץ על ההתארגנות לעשיריות בכל מקום שבעולם. כן.
Еще такой вопрос. Как дать ощущение равенства всем группам, участникам конгресса?
איך לתת תחושה של שוויון לכל הקבוצות שמשתתפות בכנס?
אז דווקא כאן יהיה ככה. זה דווקא יהיה כך, כי במה שונה קבוצה מקבוצה? כל קבוצה מתחלקת לעשיריות. אז יש קבוצה שהיא מתחלקת, נגיד כאן, שיהיו כאן 40 עשיריות, ויש קבוצה שיש לה ביקוש עשירייה אחת. נו, אז מה? בכל זאת, אנחנו סופרים עשיריות. לא יותר. וחשוב לנו באמת מספר עשיריות שאנחנו נוכל לספור.
Какие... Это форма новая абсолютно конгресса.
זו צורה חדשה לחלוטין של הכנס, שעוד לא ברורה לנו.
כנראה שיהיה ככה גם כן. אנחנו יכולים לעשות כאלה כנסים פעם, אפילו פעם בחודש. כן?
Вопрос мой. Какие еще признаки вот этой новой формы, чтобы... ну как-то себя примерять.
איזה עוד סימנים יש של הצורה החדשה הזאת כדי שנוכל איכשהו להסתגל אליה? נגיד, אמרת שתהיה כמות מקסימלית של אנשים בכל מקום פיזי, שלכל מי שיש הזדמנות להתחבר פיזית.
אני לא שומע, יש לי אנגברית, יתבי, אני סלשו. סלושת דרוג דרוגה. קודם כל, מה שחשוב לנו, שיהיו כמה שיותר עשיריות, אמרתי. זהו. כמה שיותר עשיריות. אנחנו רוצים שכך זה יתארגן. בכל מקום, איפה שרק אפשר. יש לך איזה כפר ברוסיה, או בפולניה, או באירופה, לא חשוב, עיר קטנה, שיהיו עשיריות. אנחנו רוצים התארגנות של האנשים. אנחנו אחרי כנס הזה, אולי זה יהיה באוקטובר, כן? באוקטובר כנס. אחר כך יכולים לעשות אותו בדצמבר, שוב, אחרי חודשיים. אחר כך יש כנס גדול בישראל, אחר כך עוד חודשיים כנס כזה וירטואלי. אחר כך יהיה כנס באמריקה. אחר כך יהיה כנס באפריקה. אנחנו, אבל בסופו של דבר, העולם הוא מתקדם למצב שאנחנו לא נוכל לעשות כנסים גדולים. לא יכולים. איך תעשה אותם? בדרום אמריקה אני אומר לך. איך תעשה? יש 20 מדינות. אתה תעשה מדינה-מדינה כנסים? לא. הם בעצמם לא יכולים לבוא ממדינה למדינה. זה מאוד יקר. נו. אז מה עושים? לכן אין לנו ברירה, הצורה הזאת היא צורה העתידה. ישאר כנס בישראל, אני גם כן לא בטוח אם זה יהיה בעוד שנה. השנה כבר אנחנו החלטנו, סיכמנו איתם, חתמנו, אז זה יהיה. אבל שנה הבאה אני כבר לא חושב. לא חושב, בשביל מה, אם אנחנו יכולים לעשות את זה כאן? נו, יכולים לעשות כנס כדי ככה להכניס כמה שיותר מהעם. אבל בעצם, אני חושב זאת הצורה שהיא תהיה. לא יהיה כסף לאנשים לנסוע לכנסים, לא יהיה לנו מקום ואמצעים להקים אותם. כך אני חושב. עכשיו, חוץ מהעשיריות שאנחנו צריכים לארגן בכל מקום וקשר בינינו, אנחנו צריכים לפני כנס להכניס כמה שיותר אותם לעבודה, לדון על תוכנית הכנס, על השיעורים, על החומר לשיעורים, כל מה שהם רוצים צריכים לקבל, צריכים לעבוד על על מה שמקבלים, לעשות מזה ממש עבודה שזה כמה שהיא תקשור אותנו בינינו. כנס הוא חייב להיות באמת המחבר. אמנם שכל אחד בעשירייה שלו. זה מה שאני מקווה שנעשה. וכאן אני מאוד מצפה מקבוצת מוסקבה שהיא תיתן דוגמה נכונה. שהיא תיתן דוגמה נכונה. שהיא רוצה לחבר את כולם. ולא לשלוט. אלא לחבר את כולם. כן. זהו.
אנחנו סיימנו. יש עכשיו דיון בנושא הפצה.
טוב, אז תעשו. אני יכול ללכת כנראה. כן? רואי.
השירה על השם בחיי, אז אמרה אלוקיי.
שיר השם הללויה.